שלום, טוב. אנחנו מתקדמים בהמשך המשנה אחרי שראינו את הדין של זוג שנשוי ואין לו ילדים. אז אומרת המשנה, גרשה מותרת להינשא לאחר. זה שהזיווג הראשון לא היו בו ילדים, אין בזה משום הוכחה שהיא עקרה, שכן יכול להיות שהוא עקר, ולכן מותרת להינשא לאחר, ורשאי השני לשהות עמה 10 שנים, כלומר גם הזיווג השני מקבל את אותו פרק זמן. והמשנה לא מציינת מה קורה אז, האם בי אחרי 10 שנים של הזיווג השני, מה הדין. וזה אומרת הגמרא, אנחנו בסמך ד' עמוד ב', לדייק את הגמרא, שימי אין, יש לכולם? זה קצת מעל אמצע העמוד, זה כשהשורות מתרחבות, עוד כמה שורות למטה, קצת מעל התוספות ישנים. רואים תוספות ישנים בצד, אתה לא בגמרא, 2 שורות למעלה ואתם שם. כן, אומרת הגמרא, מדייק את הגמרא, שני אין, שלישי לה, דיינו מותר לה להינשא פעמיים, אבל פעם שלישית יהיה אסור לה. אני אדגיש, הכוונה שיהיה אסור לה פעם שלישית להינשא, הכוונה למי שעוד לא קיים מצוות פריה ורביה, אבל אם יש אדם שכבר קיים פריה ורביה, תוכל להינשא לו. ועל זה הגמרא שואלת, מתנית אימני, מי הוא זה שאוחז שאנחנו קובעים במקרה הזה שהיא בחזקת הכרה אחרי פעמיים, הרי חזקה היא לרוב 3. אז הגמרא מקשרת את זה לתחום לכאורה שונה לגמרי. אומרת הגמרא, מני רבי היא דתניא, מעלה הראשון ומת, השני שני ומת, שלישי לא תמול דברי רבי. יש כאן חשש של סכנה, כנראה יש פה עיבוד דם, ש דוקטור אם תעזרו לי, הימופיליה זה מה שחוששים, כן? כנראה, כן? דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שלישי תמול, רביעי לא תמול. כן, והגמרא עורכת הצלבה בין אותה מחלוקת שנאמרה ביחס למילה, לבין הקביעה האם היא עקרה או לא. אומרת, משנתנו כדעת רבי, וזה אנחנו למדים שלדעת רבן שמעון בן גמליאל, כנראה, שמותרת להינשא לשלישי, רק רביעי לא. ולפני שנראה את המשך הדיון בגמרא, אז נעיר שאכן בברייתא בתוספתא שמקבילה למשנה שלנו מופיעה הדעה שמותר להינשא לשלישי. פה יש פה בעצם מחלוקת משנה ותוספתא. כן, התוספתא אומרת בפרק ח' הלכה ו', גרשה תלך ותינשא לאחר, שמא לא זכתה להיבנות ממנה, שמא לא זכת, כמו הוא לא זכה להיבנות ממנה, אולי אחר יזכה, ועד כמה מותרת להינשא? עד 3. אז פה מפורש בתוספתא שמותר לה להינשא ל3, הכוונה עוד פעם, 3 שעדיין לא קיימו פריה ורביה, כן? יתר על כן, לא תינשא, אומרת התוספתא, אלא מי שיש לו אישה ובנים. כן, היים ניסית למי שאין לו אישה ובנים, תצא שלא בכתובה, ועוד נדבר בנפרד, בעזרת השם, בשיעור הבא, כל נושא הכתובה במידה ונישאה, אבל מפורש כאן בתוספתא, שיכולה להינשא ל3, לעומת זאת המשנה באמת מתארת רק 2, שהיא ניסית לאחר, אז זה נשמע כמחלוקת משנה תוספתא, מה שגם נעיר בתוך צלילי הדברים, שבתוספתא מפורש שמותר לה להינשא לשני. אנחנו לא נאמר שהיות וכבר הייתה 10 שנים נשואה ולא ילדו, שאולי יש בעיה לשני להינשא, בתוספתא משמע שלשני זה מותר. אמנם צריך לדעת שאחד מהראשונים במורדכי כאן אצלנו בפרק שלנו, המורדכי רוצה לומר שאסורה להינשא לכתחיל אפילו לשני. כותב המורדכי, ונראה לי דאפילו לשני ואין לו בנים לא תינשא לכתחילה. כך אומר המורדכי. זה אולי יכול להיכנס בלשון הברייתות בבבלי, אבל בתוספתא ממש מפורש, ורב שאול ליברמן מעיר על זה, שמותרת להינשא עד 3, ממש מפורש שמותר לה להינשא. אבל יש לנו כאן מחלוקת כאמור בין מה שמשמע בלשון המשנה לבין הברייתא בתוספתא. מה שהבבלי, שלא מביא את הברייתא בתוספתא, הבבלי מביא פה ברייתות אחרות תוך כדי הצלבה בין תחומים. בתוך כדי הלימוד, בואו ניתן לדעתנו לתחומים שהבבלי מעלה. בינתיים הבבלי מצליב בין הקביעה האם אישה יקרה לבין הקביעה האם יש פה חשש להימופיליה. שימו לב מה המכנה המשותף בין שניהם, בשניהם מדובר בקביעות רפואיות. שימו לב, אנחנו נשאל בהמשך, נראה לאט לאט נאסוף את המידע תוך כדי לימוד הסוגיה, מה התחומים שכלולים במחלוקת הזאת שרבי ברשב"ג, אבל לפחות בשלב הזה אנחנו רואים, ופה אנחנו נכנסים לתחום שגם ניתן לסוגיה לדבר, זה יעלה תוך כדי, שהם בעצם נעדרים בדיקות מדויקות, או יכולת לקבוע הבחנות, לתת דיאגנוזות על סמך נתונים מדויקים, רוצים לקבוע האם יש פה בעיה של הימופיליה, הם עכשיו הכל יודעים, הם מדממים או לא, הם לא יודעים משהו אחר. כנ"ל לגבי אם היא הכרה או לא, אין להם פה, פה קביעה ברורה שאכן האישה הזאת הכרה. הם רואים שהיא לא נכנסת להיריון, זה מה שהם רואים, אבל יש הרבה גורמים אפשריים לגבי זה, ומה שהם נעזרים, זה אם זה חוזר על עצמו. בעצם אם נתרגם את זה נכון, תעזרו לי אם אני מבולבל במונחים המודרני, יש פה מין קביעות סטטיסטיות. ולא מעבר לזה, וגם היום המדע מתלבט מאוד בשאלה, ונראה איך הסוגיה מתלבטת באותם לבטים, מה התוקף של קביעה סטטיסטית? כן, אני רק אעלה את זה כשאלה. יש מחקר שפעם קראתי שג'ינג'ים מפחדים יותר אצל רופא שיניים מאשר אנשים שהם לא, כן? יש לי בת ג'ינג'ית, אז אני יכול להגיד, יש רופא שיניים, זה באמת קשה, אבל תמיד בא תמיד השאלה, מה הקשר בין זה שראינו 5,000 ג'ינג'ים וראו שהם מפחדים? כלומר, לא די להגיד שמצאתי שג'ינג'ים מפחדים מרופא שיניים. האם יש קשר בין מה שמצאתי? ועכשיו כל מי שעוסק בסטטיסטיקה יודע שזה מדע השקר. כאילו כולם יודעים את זה. אני אספר לכם שכשאימא שלי כתבה את הדוקטורט שלה, היא כתבה על נושא מאוד מאוד מעניין. היא כתבה על מאומצים שפותחים בגיל 18, אחרי גיל 18, זה תיק האימוץ, ומחפשים את ההורים הביולוגיים שלהם. שיש רק שתי מדינות בעולם שאפשר לעשות את זה. ברוב מדינות העולם לא נותנים למאומץ את המידע. המדינה לא תיתן את המידע מההורים הביולוגיים. מדינת ישראל ושוודיה, זה שתי המדינות היחידות. אז היא עשתה מחקר, מה... האם אפשר למצוא איזה פילוח סטטיסטי, מי... מחפש את ההורים, האם זה קשור ביחסים ההורים המאמצים, האם יש הבדל בין איזה גיל ימצאו אותם, האם זה קשור בנשים גברים, חיפשה, ואיזשהו שלב היא לא מצאה כלום. כלום, אמרתי לה, זה חידוש עצום, שבעצם כנראה לא משנה מה תעשה, כנראה אופי או משהו, כלומר לא אפשר לקבל דוקטורט על חידוש כזה, אז מה עשה? הלכה עם הסטטיסטיקאי, מצאו איזה משהו וקיבלו את הדוקטורט, כן? כמו, אני יכול הרי למצוא איזה סדרה חשבונית בכל קשקוש, כאילו אני, אבל חייב להיות שיהיה איזשהו היגיון, כן? עכשיו כאן, בתחילת הדרך, אנחנו מבינים היטב מה מדובר. אישה שמעלה את ילדיה, והילדים האלה הם מתים מדימום, אז אני רואה את הקשר הברור, כן? כמו, גם אני הייתי מת מפחד למול, לא בפעם השלישית, בפעם השנייה הייתי מת מפחד למול, כן? וקנה לגבי העקרות, כלומר, יש כאן אישה שהייתה נשואה 20 שנה, לפי מה שמתואר, כבר שני בעלים, והיא לא יולדת. אז בא רבי ואומר, סטטיסטית, סיכוי טוב שהיא לא מה שנקרא בסבונים, אז אני חושש. עכשיו שימו לב לעוד דבר, שהוא יחדד, יחזק את התחושה הזאת, שמה שעזרא אמר נכון, שמדובר פה בשלב הזה בסוגיה, מדובר במכנה משותף ברור שהוא בקביעות סטטיסטיות ביולוגיות, שמי מעל פה את הבנים? האישה מעל את הבנים. זה מאוד מוזר, בדרך כלל כשרוצים לתאר מי שמעל, צריכים לתאר שמי מעל? האבא, בדרך כלל, כן, כאילו היא מעלה את בניה, מעלה את בניה, מעלה את בניה. עכשיו כאן בראשונים יש אומרים, מפורש במאירי, בואו אני אקריא את זה, אבל האמת שזה מחלוקת בשולחן ערוך בין המחבר והרמה, לא פחות, בסימן רי סמך ג' המאירי אומר, נראה לי שאין החזקה אלא ממנה. כלומר, פה עולה שאלה מעניינת, שאלה אותה הרמבה, מה יהיה הדין אם יהיו, היא מעלה את בניה ויש להם אבות שונים? מה הדין? האם כבר אני אומר שיש פה סדרה של מתים מחמת מילה, הרי החלפתי נתון, החלפתי את האבות. זה מפורש ברמב״ם בהלכות מילה, אני אקריא לכם את זה. הרמב״ם כותב בהלכות מילה, אישה שמעלה בנה הראשון ומת מחמת מילה שהכשילה את כוחו, וכן מעלת השני ומת מחמת מילה, בין מבעלה הראשון בין מבעלה השני, הרי זה לא ימול את השלישי בזמנו. אז הרמב״ם מפורשות אומר האמא, אבל הרמב״ם לא דן בשאלה מה יקרה אם יש אותו אבא ומחליפים את האמאות, כן? מה? אז על זה, כן, בבקשה. כן, אני יודע, אני אקריא לך מישהו שכתב על זה, אבל תודה, כן, תודה על המידע העדכני. אני רק אומר, הקדמונים לא ידעו על הכרומוזומים ועל ה-X, אבל הם כן ראו שהתופעה של מתה מחמת מילה הוא קשור באמא, את זה הם כן ראו. אולי הם לא ידעו להסביר את זה דרך הכרומוזומים. אבל כאן כותב המאירי, תשמעו, אומר המאירי, נראה לי שאין החזקה אלא ממנה. כך כותב המאירי, האם הוליד הוא מאישה אחרת ימול, וזה שיחסו את העניין באישה, כמו שאמר מעלה לראשון. עכשיו, בית יוסף, ביורדיה, בסימן רי סמך ג', שזה הלכות מילה, אז הבית יוסף מביא בעניין הזה דברי הרמב״ם, ואז הוא כותב, וכתב רבנו מנוח דו הדין עם איש מעל בנו ראשון ושני לא ימול שלישי. אז המחלוקת, וגם בשולחן ערוך ברי סמך ג', אני אקריא את זה, מתועלת הרבים, אז... כותב המחבר בסעיף ב' הוא מביא אישה שמעל בנה ראשון, ואז הוא כותב הוא הדין אם איש אחד מעל בנו ראשון ושני ומתו מחמת מילה לא ימול השלישי, שזה שיטת רבינו מנוח. כותב הרמה ויש חולקין וסבירה לו דלא שייך באיש רק באישה, וזה אומר לנו דוקטור רגב שיש לזה גם הסבר רפואי. הרב זאבין בספרו לאור ההלכה, הוא הפוך כי הקריחה פה פשוט ככה אותה הפוך, בסדר? לכן זה היה לי חצי מכיר, זה לא שאני תימני שקורא הפוך, כן? הרב זאבין יש לו פה ספר מאוד יפה, הרבה מאמרים שהוא פרסם, אחד מהם זה על תורשה. הוא ניסה לברר מה היו התפיסות של חכמינו על גנטיקה, על תורשה. אז הוא בתוך הדברים האלה, הוא אחרי שהוא מביא את הרמה עם המחלוקת בין רבנו מנוח והאגודה, אז כותב הרב זאבין, אגב, לפי דעת חכמי המדע, רפות הדם עוברת בתורשה בדרך כלל לא מהאב אל הבן, אלא מהסב אל הנכד דרך הבת. זה גן רסיסיבי, אלא שבמקרים יוצאים מן הכלל, יש תורשה זו אף מהאב אל הבן, ואז הוא כותב, לפי זה מובנת היטב מחלוקת זו של הפוסקים. כלומר, אני חוזר, הם לא ידעו לדבר על גנים, ועל, אבל הם כן ראו בעיניים שזה קשור, אבל זה רק מחזק שמה שעומד פה על הפרק, זה באמת התפיסה של חז"ל, איך עומדים מול קביעות ביולוגיות שהן סטטיסטיות, איך קובעים עם אישה היא עקרה, איך קובעים אם יש פה הימופיליה, אז רבי אומר, די בפעמיים, ככה רבי אומר, ואילו רשב"ג אומר, שלוש פעמים. כן, בבקשה.
יש כפייה, כאילו אנחנו יודעים שבדרך כלל זה עובר דרך הנה, ולכן החזקה היא תופסת אצל הנה, אבל לא אצל הנה, זה מה שאומר. אז זה לא סתם סטטיסטיקה. שוב, אם זה רק סטטיסטיקה, אז זה לא משנה אם זה הגורם.
לא, סטטיסטית זה קורה פחות עם האב, זה העניין.
זה
חייב
במופיל
בעצמו. לא, אבל עזרא, לא, אתם לא מדברים אותה שפה, אתה פשוט רופא, אז אתה יודע את כל העניינים. עזרא אומר, הם ראו תינוקות שהם מתים, כן? והשאלה שלך היא, האם הם ראו יותר מקרים שמתים כש...
לא.
זה אותה אימא. ברמב״ם משמע ככה, תראה, הרמב״ם בחר, קודם כל הברייתא בחרה, באמת ברייתא מוזרה, יוצאת דופן. לתאר אימא של מעלה, זה יוצאת דופן. ואני חושב שזאת הסיבה שהרמב״ם גם הוסיף, גם אם יש לה כמה בעלים, זה לא משנה. כי הרמב״ם כאילו קלט שזה עובר דרך האימא, ככה הוא קלט. שאתה צודק, הרב זאבין יש לו על זה חצי עמוד שם, שהוא מסתכם דיונים. מה קורה? אני אקריא לך את זה, יוד ושאלת. בסדר? שואל הרב זאבין, איש ואישה שמעלו שני בהם ומתו מחמת מילה, ומי מהם נתלה התורשה. אז תגיד, למה היא נפקמינה? אז הוא כותב, נפקמינה אם הם מתגרשים. ועכשיו הם שניהם היו, זה היה אותם הורים לשני ילדים, עכשיו כל אחד מהם יוליד ילד שלישי, האם הוא ימול אותו? אז הוא כותב, דן בדבר שבות מיעקב, בסימן, בחלק א' סימן ה'ט, אם זה מסקרן אותך לעיין, פלפל מכמה מקומות בגמרא, והסיק, אין אומרים פירוקה לסקנתה וספק סכנה הולכים להקל. הוא אומר גדולה מזו, זה בשבילך עזרה. הרי שאחד מבני הזוג מוחזק ידי משפחתו שהוא רפא דם, כגון שהאישה מוחזקת על ידי אחיותיה, ולבעל נולד בן מאישה אחרת, שבמקרים דומים אנו אומרים תולים את הכלכלה במקולקל, אין גם פה נאמר את זה. בסדר, בכל מקרה, אני מציע שאנחנו קצת נתקדם. בסדר, עזרה? בסדר, כן, אפי. שאלה טובה, בוא נתקדם עוד קצת. כרגע מה שהגמרא אומרת, רבי אומר לא למול את השלישי, ואסור להתחתן האדם שעדיין לא קיים פריה ורבייה, עם האישה הזאת, השלישי כבר אסור להתחתן. זה מה שנאמר, כי עוד לא עשינו פה חקירות עמדניות.
יש הבדל.
דרבי, דרשב"ג מותר.
יש הבדל גדול בחצוצרות, אם החזקה מורה למציאות, כלומר, לפי רבי זה ולד שמת, לפי, במשנה סך הכל לא קיים פריה ורבייה, אי אפשר להשוות בין סכנת נפשות לבין...
הייתי ברשותך אומר את זה אחרת, במקרה של אישה יכולה להתחתן עם מישהו שכבר קיים פריה ורבייה, אז להתחתן היא תוכל. לעומת זאת הילד הזה חייבים למול והוא ימות, נכון? לכן הנתונים לא שווים, נכון? לכן עצם ההשוואה היא קצת בעייתית. מה שאני גם אוסיף ואני אעיר, בוא נראה עוד מקרה שלישי, צלע שלישית שהגמרא מכניסה. עד עכשיו ראינו מילה ועקות, שבעת למיתו של דבר, הברייתא שהגמרא מביאה, יש לה מקבילה בתוספת השבת. יש פה תופעה מעניינת. הסוגיה עכשיו תביא כמה חלקי ברייתות, וכולם נמצאים באותה הלכה בתוספת השבת, אבל בגמרא נראה שזה מפורק ליחידות שונות. כלומר, לא נראה שהסוגיה מפנה לתוספת, או שאפילו היא ראתה אותם כיחידה אחת, כן? אבל, כן, בבקשה. פה אתה מעלה שאלה, פה אתה מעלה שאלה טובה מאוד על המעורבות של רבי בעריכת המשנה. באיזה מידה עריכת המשנה על ידי רבי הייתה, זה אמרו החכמים האחרים ואני מביא את דעתיהם, או באיזה מידה רבי הוא מעצב, עורך את המשניות לפי התפיסות שלו, כן? אני, אולי המקום הכי בולט לשאלה הזאת זה סתמי המשניות, כשאנחנו יודעים לפחות שהגמרא חושבת בשם רבי יוחנן שרבי סותם משנה כשהוא רוצה לפסוק כמוה. אנחנו יכולים דרך מקבילות בספרות התנאים הרבה פעמים לזהות מי הם בעלי הסתם. הבאתי לזה דוגמה בדבר הלכה בליל שבת, אם מישהו היה והקשיב וזוכר, אז ראינו בדבר הלכה בליל שבת שהמשנה אומרת במה מדליקים, שחכמים אומרים מדליקים בכל השמנים שהם מסומסמים. מי שהולך לתוספת השבת פרק ב' רואה שזה דעת רבי יוחנן בן נורי, ועורך המשנה הביא אותו כחכמים. ולמדנו ביצה פה שנה שעברה, אז הגמרא בתחילת מסכת ביצה, לא למדנו את הפרק הזה שנה שעברה, ומה אומרת הגמרא? שבעניין מוקצה שיש מחלוקת בין רבי יהודה ורב שמעון, שהמחלוקת היא בין בשבת בין ביום טוב, רבי סבר כמו רבי יהודה בשבת ביום טוב, לא כמו רבי יהודה ביום טוב, ולכן הוא סתם כמו, וסבר כמו רב שמעון בשבת בסתם כמו. אז זה נכון, אבל רבי גם יכול להביא את עצמו במשניות, כלומר, בואו לא נפתור את כל האחידה הזאת, אבל אתה מעיר הערה טובה, המשנה כאן היא בשיטת רבי, כן? ובכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אני ציינו, סליחה, רק לפני כן, מי שיסתכל בתוספת השבת, יראה שיש עוד צלע, כן? מה הצלע הזאת? אישה קטלנית. בואו נזכיר, ניסית, אומרת התוספת הזאת, שבת פרק תדבר על החכת. ניסית לראשון ומת. לשני הוא מת, מתו לה שני בעלים. לשלישי לא תינשא, דברי רבי. לא שלחתי את זה. זה דפים פרטיים שלי, הכנתי לעצמי. תכנתי את זה היום, כל היום למדתי, ואמרתי, מה, נשלח את זה בשש בערב, לא יודע. אולי עדיף, אבל... לא יודע, תקשיבו, לא נורא, בסדר. לא גם. אני מעמיד דוגרי, תראו, הכנתי הרבה, עד תדעו, לא נקרא את הכל. כשאני שולח, אני מרחם עליכם, אני שולח פחות, אבל לא, לא היה לי זמן לערוך את זה, אבל לא, 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 תרצו, אני אשלח אחר כך. ובכל מקרה, תראו מה כתוב פה, רשב"ג אומר, לשלישי תינשא, לרביעי לא תינשא. שפה יש לנו צלע, ומיד אחריה כתוב, הייתה יולדת זכרים, והם נימולים, ומתים, מל הראשון הוא מת, שני הוא מת, שלישי תמול, רביעי לא תמול. אז כאן יש צלע שלישית שיש לה אותה מחנה, אותו מחנה משותף. ופה מדובר, ואנחנו צריך בהמשך, הגמרא תשאל, ומישהו שבעלי המתים שמסוכן להתחתן איתה. עכשיו מה שהגמרא תשאל, וזה מה שהזכרתי קודם על הג'ינג'ים עם הרופא שיניים, הגמרא תשאל מה יש בה שגורם להם למות. כלומר, אם היא שמה להם רעל באוכל, אז בסדר, אבל כלומר, זה שסטטיסטית בעלי המתים זה לא בהכרח אומר שמה, אבל האמת של המקור הזה יש רקע מקראי הכי ברור מכל הסוגיה שאנחנו לומדים. הכוונה היא כמובן למי?
תמר,
יהודה עם תמר, עם ער ועונן, ממש שיטת רבי, ממש הצלע הזאת בתוספתא, מה יש שם? תמר מתחתנת עם ער, נכון? והוא מת, ואז עונן מייבם אותה, וגם הוא מת, ויהודה לא מוכן לתת לשאלה להתחתן עם תמר, לאיזו סיבה? כתוב המפורש שבתורה, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו.
התורה לא מסכים,
אתה יודע, מאחיו. פסק הרבי בהתחלה,
ואחר כך תרשבה. בוא נראה אם הוא פסק, הוא פשוט התפתה. אבל קודם כל, ודאי ליהודה, יהודה בן יעקב אבינו חושב כמו רבי. שנית, המדרש, ורשי פה מביא את זה, שאל את עצמו, זה שהוא מת והוא מת, התורה אומרת למה עונה מת, אבל למה ער מת? כלומר, למה לחשוב ששאלה צריך למות? אז כי שאלה התנהג. אז לכן מה עשה המדרש? שרשר את החטא של ער ועונה לאותו חטא. זה מה שהמדרש, אני קורא לכם דברי רשי. קודם כל רשי אומר, כי אמר פן ימות מוחזקת היא זו שימותו אנשיה. זה ממש המקרה הזה. אבל אומר רשי, ראה בעיני השם כרעתו של עונן משחית זרו, שאמר בעונן בימת גם אותו, כמיטתו של ער מיטתו של עונן. ולמה היה ער משחית זרו? למה עונן השחית זרו? אנחנו יודעים, כי לא יהיה עזרה, יקרא על שם אחיו. למה ער משחית זרו? אז כאן אנחנו חוזרים לכל מה שאנחנו עונים פה, כשלא תתעבר ויקחיש יופיה. כן, אותה תפיסה שראינו אותה, דיברנו עליה ממש לאחרונה, שההריונות מכחישים את היופי, ולא רצה ילדים, כן, רצה זוגיות שמחה ובלי ילדים שנכנסים באמצע. אבל מה בעצם עומד מאחורי המדרש הזה? החשש של יהודה לא מובן אם לא מצליחים לשרשר את ער ועונה. עכשיו, אתם אומרים שהוא בסוף בסוף הוא סבר כרשב"ג, אני לא יודע, הוא התחפשה, הוא לא יודע מה הוא עושה. וגם כתוב ולא יסף עוד לדעתה, אולי בגלל שהוא החותן, כן? שהוא אומר שאני לא בצדקה ממני, אוקיי, אז הוא הודע שהוא לא היה צריך לפחד, אוקיי. ובכל מקרה, זאת צלע שלישית, יש פה, כאמור, אני מסכם, אותו מחנה משותף, זה בקביעות רפואיות, ביולוגיות, זה הצלע הכי פחות ברורה, והגמרא תדון בזה בהמשך, מצד השאלה, למה חושבים שיש פה איזה מכנה משותף למיטות האלה? כי מה, אני מבין שהכרה לא יולדת, בסדר, אני מבין, דימומים, הימופליה, אבל זה שהבעלים מתים, כאילו, אם היא לא רוצחת אותם, אז מה העניין? אז הגמרא תשאל את זה בהמשך, אז בואו נחכה עם זה, אוקיי? ואחר כך זה ברור שזה המכנה המשותף. עכשיו ממשיכה הגמרא ואומרת, בואו נתקדם. והתניה איפחה, הגמרא הכירה ברייתא שבה רבי ורשב"ג הפוכים, אז היא שואלת, אי מיני הוא אחרנה איתה? כן? היא רוצה לדעת מי האחד, מי השני, מתוך הנחה שאנחנו נלך או נקבע הלכה לפי הברייתא המאוחרת יותר. וזה אומרת הגמרא, תשמע, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מעשה בארבע אחיות בציפורי, כבר אני מגלה לכם, זה השורה הבאה בתוספתא. מעשה בארבע אחיות בציפורי, שמעלה ראשונה במת, שנייה במת, שלישית במת, ובא מעשה לפני חכמים, אמרו רביעית לא תמול, וזה מביאה פה הגמרא, מעשה בארבע אחיות בציפורי, שמעלה ראשונה במת, שנייה במת, שלישית במת, רביעית באת לפני רבן שמעון גמליאל, אמר לה אל תמולי. עכשיו כאן הגמרא שואלת, קודם איך הגמרא הוכיחה? אז תסתכלו, אני אמרתי לכם, אצלי זה בתוספתא. הגמרא מביאה את זה, רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מעשה בארבע אחיות. כאן רש"י מסביר, יש פה הנחה שאני בכלל לא רואה אותה כמוכחת, קשה לי להבין כאילו את קו החשיבה הזה, שאם רבי יוחנן מעיד על מעשה שקרה לרשב"ג, אז רבי יוחנן היה עד ראייה. ככה רש"י אומר. רש"י כותב, אמר לה אל תמולי, אלמא מתניתא קמיתא אחרינתא אדהי מעשה בסוף ימיו של רשב"ג. ואיך אני יודע? וכמסי דלי רבי יוחנן שהיה המורה בסוף התנאים, והוא ראה את המעשה. אני לא כך מבין איפה באה ההנחה הזאת, שאם המורה מספר על משהו על שקרה בימי תנאים, אז שהוא ראה את זה. אולי הוא יודע, אולי יש לו מסורות, אני יכול להגיד, מה יעשה ברב חיים מבריס? כן, מה זה, לא מופרך שאני אגיד את זה. אמרתי את זה בפעם השיעור. אני חושב. אז מה? זה באמת מה, אני מכיר עוד מקומות כאלה שבאמת גאונים עוסקים בזה, של מקום אחד שאני חושב שכרגע קופץ לי לראש, בגיטין בפרק שביעי, יש שם שמואל שמצטט את רבי. וגם שם שמואל בן חופני, במבוא התלמוד שלו, בצד ששרד ממנו, אז הוא חושב ששמואל ראה את רבי והוא מעיד ישירות, כן? מה? שמואל? שמואל הוא בבלי.
שמואל טיפל בעיניו של
רבי. אז שמואל יחינה, זה שמואל אחר.
שמואל יחינה זה שמואל שלנו.
אני לא זוכר, אני צריך לבדוק את זה. אוקיי, אבל בכל מקרה, אני רק אומר, ההנחה הזאת היא לא כך פשוטה, ורש"י מניח, עכשיו רבי יוחנן רק מילה אחת על הבחינת הביוגרפיה שלו, הוא מאוד מאוד העריך ימים, ובגלל זה הוא בלבל את כל הכרונולוגיה של התלמוד הירושלמי. והסיבה היא שהכרונולוגיה התלמודית היא יחסית. אין בתלמוד תאריכים, לא יודעים מה קורה מתי, אלא אנחנו יודעים מי מדבר עם מי. עכשיו, רבי יוחנן מדבר כמעט עם כל האמוראים בירושלמי, גם תקופה יותר קצרה וגם הוא מאריך ימים, אבל כאן מכניסים אותו עוד ימי רשב"ג, שהוא אביו של רבי, כאילו מאוד מאוד מקדימים את תאריך הולדתו, אבל בכל מקרה לדעת רש"י זה הסיפור, כן, ככה הגמרא מוכיחה, לכן זה המאוחר יותר, כי חייב להיות שכדי שהסיפור הזה יהיה הגיוני, שרבי יוחנן הילד יראה אותו כשרשב"ג מאוד זקן, אחרת לא מבינים את הדבר הזה. בכל אופן הגמרא שואלת שאלה מתבקשת, מי אומר שזה מוכיח שהוא לא היה אומר בשלוש בפעמיים, לא היה אומר לשלישי למול, אולי בדילמה, שואלת הגמרא, הקמה בדילמה היא אתיה שלישית נמי הווה אמר לה. איך אפשר להוכיח מזה שלשלישית אולי אומר אותו דבר? אומרת הגמרא, אם כן, מהי הסדות דרבי חייא בר אבא? עדיין, כשאנשים בוחרים להעיד על משהו, בגלל שהם חושבים שיש לנו בזה עניין. כלומר, בעל העדות ודאי חשב שזה בא ללמד אותי משהו, ואז אומרת, אולי זה מלמד משהו אחר. מה זה הדבר האחר? אז זה אומרת הגמרא, ודילמה הקמשמלן דאחיות מחזקות. כאן הגמרא מעלה דבר מאוד מעניין ויפה. מה מעלה הגמרא? אולי אם אני בא לאבחן גן, אז אני יכול לאפיין את זה מתוך בני משפחה. ואחיות מחזקות, הכוונה, אחות אחת מעלה בן אחד במת, אחות שנייה מעלה בן אחד במת, אחות שלישית מעלה בן אחד. פה יש לנו ממש דוגמה כמעט בודדת בשס, שהם מדברים על גנים. והם אומרים, רואים שבמשפחה הזאת הגן הזה עובר, זה הכל אצל כל הבנות פה, כן? ולכן הרביעי לא ימול על סמך האחיות. אולי זה החידוש, כן? עכשיו פה מוסיפים ראשונים, אומרים את זה מפורש, הרשב"א והריטב"א, שבאחיות מחזקות רבי גם יודע שיהיה שלוש פעמים. אם זו אותה אישה פעמיים. אבל אם זה אחיות, אם אני רוצה לדבר על גן משפחתי, אני זרקוק לשלוש, מה זה מלמד? ונדבר על זה בהמשך יותר. שגם רבי יודע שלשלוש יש איכות יותר ודאית, אפשר לומר. העומק הסטטיסטי יותר משכנע מאשר בשניים. עכשיו, שיש חולשה ביכולת לחבר בין החוליות, דהיינו שזה אחיות, אז כדי לשכנע שיש פה סדרה, דהיינו כדי לשכנע שיש קשר, מה אני חייב לעשות? עוד פעם. לעומת זאת, אם זו אותה אישה, די בפעמיים. כן. זאת שאלה טובה, רק שהגמרא לא מביאה את המקרה הזה. כלומר, במקרים בגמרא, מי הראשון מתים? אז אני לא יודע לענות על זה בוודאות. כלומר, הגמרא לא מגיעה לידי מקרה כזה, שנולדו כמה, מה לה, והכל היה בסדר, ופתאום עכשיו יש איזה בעיה.
לא, האם זה ברור שזה כולם שנולדו, שזה קרה אחר, זה גם לא כתוב.
אני יודע לקרוא רק מה שכתוב. כתוב, מה לה הראשון והמת, שני והמת, אז עכשיו היא בצדק, מתה מפחד למות. אה? אני לא יודע מעבר למה שכתוב, אני חוזר, אני יודע כמוך. לא כתוב שהייתה אחות רביעית של הילדים שלך, לא כתוב, אני לא יודע. אז לכן, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, בסדר? אני לא יודע.
לא, אני
אומרת,
זה גם עוד
סיבה, כמו שאפשר
היה להגיד, אוקיי, בסדר, בגלל שהיו שלוש
מקרים,
לא משנה כמה היו, אבל זה מספיק עם מספר גדול, אז השני, אפשר, כאילו אפשר להציע כל מיני דברים, אני חושבת, האם יש עוד מקרים ש...
אני לא מכיר, אני לא עומד מה שכתוב פה, אני לא יודע. אני לא יודע. לא מצאתי, בסדר? כאילו...
אני חושב שמה שאני
שואל... ברכה, קורא לה. של השם, ברכה.
ברכה שאלת, איזה אנשים שזו כן הם פי אותה מחלוקת. זאת אומרת, אם הילד הראשון מת, והשלישי, הראשון והשמיני, לפי דעתי גם במקרה כזה תופס את החזקה. כי אם זה אחד מת, אתה יכול להגיד, זה מקרה או של איזושהי מוטציה. אם כבר שתיים,
מתו במילה, זה לא כל כך שוכר. אז יש פה משהו בינטי, זהו, לעצור.
עלול להיות הבא שהוא יהיה ימות או לא. יש סכנה שהוא ימות, אז רגע, פה הסכנה המרמלית, סורה. נכון, אם זה בא מהאישה, 50% בריאים ו-50% חולים. ואם דווקא המזל שלה, שדווקא השלושה השניים נפלו ב-50%, זה דווקא טוב, כי אותם מולכב בא בטוח. אם זה דווקא על הראשון, השישי והחמישי, הסיכון הוא אותו סיכון.
כן. בסדר, אני לא יודע, טוב שדוקטור רגב יותר טוב ממני, כן. אבל בכל מקרה, אני ממשיך ברשותכם בגמרא, אז הגמרא אומרת, אמר רבא, השתד אמרת אחיות מחזקות, כלומר פה שלימדת אותנו על גנים, שיש גנטיקה, לא יישא אדם אישה לא ממשפחת נכפים ולא ממשפחת מצורעים, וצריך נורא להיזהר ממשפט כזה, למה? כי מי התחתן איתם, כי צריך נורא נורא להיזהר, ופה ממש דור ישרים נמצא בגמרא, אתם יודעים הרי איך דור ישרים עובד, הם לא אומרים לך אם אתה נסע, הם רק אומרים אם יש התאמה בין בזוג מספר מול מספר, כן? עכשיו, עד כמה לעשות את הבדיקות האלה ולהיכנס? אז בכל שזה חברה שההחלטה שלה להתחתן יותר עושה חשבוינס, אני לא יודע אם אתם יודעים איזה חשבוינס עושים היום בחברה החרדית בשידוחים, זה קשה להאמין. כלומר, בשביל לעשות דייט, שהוא בדרך כלל דייט אחד של שעתיים שלא שורד מזה, עושים רמת בדיקות כמו שהשבק עושה למועמדים שלו, ואז אחרי שעה מגלים שבעצם לא אוהבים משהו כזה, לא יודע, כאילו, כל כך הרבה בדיקות, כן? ואני אומר, אבל בחברה הקשר לא נוצר על בסיס רומנטי, ולא נוצר על ידי בני הזוג שנפגשים בקפיטריה, או אני לא יודע איפה, כן? אלא שהקשר נוצר על ידי ההורים שמוצאים הורים אחרים ושתחנים, יש יותר מקום לחשבונות, והם לא תמיד טועים, כן? כלומר, אני לא בא להגיד שהמנגנון הזה שאתה פוגש בקפיטריה, ורק אחרי זה לאט לאט מגלים כל מיני שאלות. למשל, השאלה איך מתפרנסים היא לא שאלה טיפשית, כן? ואחרי שאחד מהבן שלנו, אחד מהם התארס, אז דיברנו אותם, אמרנו אותו, חשבת פעם, כאילו, מה היא אחרי החתונה, על דירה, פרנסה, לא, לא חשב על זה. הוא חשב שהיא מוצאת חן בעיניו, שזה חשוב מאוד, כן, אבל, אבל, אבל אחרי שהיא מוצאת חן בעיניך, אז גם תחשבו קצת איך נחיה, כן. עכשיו, אולי יש משהו מאזן, כן, אבל, אבל אני אגיד, החשבונות האלה הם יותר מובנים, כלומר, אם בודקים, בודקים קורות חיים של כל האחים של החתן המיועד, או הקלה, סליחה, המיועד לדייט, לא לשידוך, כי אתם יודעים מה בודקים, אז גם לבדוק תורשה, אולי זה רעיון טוב, כן, אני אומר, בחברה שהחשבונות מתחילים לחשוב, אחרי שבעצם החליטו, או אחרי שבעצם נוצרה אהבה, בדרך כלל החשבונות האלה כבר לא ישפיעו על ההחלטה, אבל כן, לעניות דעתי, וכן לא צריך אולי דור ישרים, כן חשוב לדעת מידע גנטי כדי להיערך. כלומר, אני אספר על עצמי, אני הלכתי לעשות את הבדיקה אחרי שהתחתנו. כלומר, זה לא ישפיע על ההחלטה אם להתחתן, אבל אני כן חושב שזה חסר אחריות להגיד מן השמיים יצילו. כלומר, אם אדם יכול... אז אני לא אומר שחייבים הלכתית לרוץ ולהיבדק, אבל אם אדם יכול לקבל מידע שיעזור לו להיערך לקראת דברים מסוימים, נראה לי נכון הדבר הזה. בכל מקרה, צריך נורא להיזהר עם הסטיגמות, כי אם הופכים משפחה שלמה, שימו לב, החיות מחזקות, זה שם איקס על משפחה. משפחה שלמה עם בעיה גנטית, אז מי יתחתן איתם? אז אני יודע, באותה חברה אז ימצאו מישהו עם פגם אחר, גם גנטי אחר, אני יודע. כאילו תמיד יש פגם מול פגם, עושים מסחרה של פגמים, כן? ידוע, כן? אבל בכל מקרה צריך להיזהר, ולכן גם הגמרא מיד אומרת, בתנאי אחד, שזה מוצק. כן, הוא בלשון הגמרא, והוא דתחזק, תלת הזימנה. אם זה לא תלת הזימנה, אסור לעשות סטיגמות. וכאן יש לנו, כאמור, גנטיקה בגמרא, וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, מה אהבה עלה? כן, מה היה השאלה, מה אהבה עלה? אז מה עושים? זו שאלה מעניינת, מה פרוש מה אהבה עלה? כאילו, זה מחלוקת רבי ורשב"ג. אז אומרת הגמרא, אני ממשיך, כי את הרב יצחק בר יוסף אמר, עובדה הבדה כמד רבי יוחנן, בוא נסביר קצת. יצחק בר יוסף הביא למסורת לבבל מארץ ישראל. מיד נראה שחלק מהסיפור הוא, הם סומכים עליו. כי צריך להבין מה עומד פה על הפרק. פה, כמו שאחד מכם אמר קודם, זה גמרא של סקנטה. אז את הרב יצחק בר יוסף אמר, עובדה הבדה כמד רבי יוחנן בכנישתא דמעון ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, ומעלה ראשונה הוא מת, שנייה ומת, שלישית באה לפניו. יש להניח שהכוונה שהיא כבר קודם לכן היא מעלה ראשונה ומת. לא, יש פה שלוש אחיות. ועכשיו האחות השלישית, מה היא צריכה לעשות? למול ביום הכיפורים שחל בשבת. שפה נבין, אם צריך למול, מצווה, אם לא צריך למול, יפה. אז אומרת הגמרא, אמר לה לחי ומולי. אז מה אני רואה? כמו רשב"ג. אמר לאביי, חזי דקשרית איסורה וסקנת. שים לב איזה מין עדות אתה מביא, ופה אביי שם על השולחן את הייחוד של המקרה של מילה, ונראה את זה מיד בהמשך הגמרא. מצד אחד יש פה סקנת. הסקנת פירושו בתרגום לכל מה שאני אמר עד עכשיו, עסקים פה בביולוגיה, סקנת, מסוכן למול, מסוכן להתחתן עם אישה שבעלי המתים, מי יודע מה, כן, כאמור, מה יש שם, מסוכן, לא הייתי אומר, אבל אתה מסתכן שלא יהיו לך ילדים, אם אתה מתחתן עם אישה שהייתה נשואה פעמיים, בלי שהיא הייתה בהיריון, אבל יש פה גם גורם אחר, איסורה, כלומר, האם אנחנו נמול ביום הכיפורים שחל בשבת תינוק שלא אמורים למול אותו? ולכן, מה זה נותן לעדות הזאת? כנראה משנה תוקף. ואז יש פה באמת סיפור מדהים. אומרת הגמרא, סמך עלה אביי. אביי אמר, הנה, אני סומך על העדות הזאת, ותראו מה הוא עשה, הוא התחתן עם אישה קטלנית. סמך עלה אביי, ואז אם נסבה לחומה, ברתא דאיסי ברידא רב יצחק ברידא רב יהודה, ותראו מה ההיסטוריה שלה בתעודת זהות. תנסבה רחבה דפומפדיטה ושחיב, רב יצחק ברידא רבא ברברכנה ושחיב, וסבור מתו לה שני בעלים, ונסבה הוא אביי, ומה קרה לו גם? ושחיב, גם הוא מת. כן, אני לא יכול להתאפק, השנה נפטרה אישה שהיא... זה היה ניסויים שניים של הבעלה הראשון נהרג במלחמת העולם השנייה, היה רב צבאי אמריקאי, ובעלה השני שהתחתן איתה, כולם שאלו, יצא לשם שלא היה לו ילדים מבעלה הראשון, יצא לשם רק מפעם אחת, לא יודע על סמך מה זה יצא. אבל יצא לה שם שהיא לא בסבונים, איך שאומרים, והתחתן איתה תלמיד חכם גדול, ואח של סבא שלי הרב אמר, הוא לא יודע אם הוא צדיק גדול, אם יצרה גדול. כלומר, למה הבעיה מתחתן עם אישה שכל הבעלים הקודמים שלה מתים? האם פשוט היא הייתה מאוד יפה או מאוד מצחן בעיניו? דרך אגב, אותה אישה ילדה ילדים לבעלה השני, בסדר? כלומר, יצרור, כלומר, השמועות היו רעות, כן? היא באמת הייתה בסבונית. זה אנחנו לומדים, כן, אבל... אבל אני רק מאיר, אביי מתחתן עם אישה ששני בעלי המתים, האם הוא התחתן איתה כי מצחם עיניו והוא צפצף על, על האלה שהם מעין הרע, שמאמינים בכל מיני superstitions למיניהם, האם הוא עשה להראות, אני מניח אם מצחם בעיניו, בסדר? כן, אם מצחם בעיניו, ואז מה קורה לו? גם הוא מת, כן? אז יש כבר אישה ששלושה בעלים מתו, אז זה אומרת הגמרא, אמר רבה, ומאיקה דוד עובדה בנפשי, כי היי, כלומר, מי מוכן לסכן את עצמו? כלומר, השפה של רבה היא שפת הסכנת, זו השפה. עכשיו, זה חובר כולו לרעיון שהסוגיה הזאת מדברת על מה? על ביולוגיה, זה סכנת. נכון. אז הוא מת בגלל אלי, לא בגלל אשתו. בסדר. מה סיבת המוות בתעודת פטירה? אשתו או מבית אלי? כן. יפה, אז בוא נקרא את רבה. אומר רבה, ומי איקה דוד עובדה בנפשי כי היי, והאי הוא דאמר אבין דה סמכה יצחק סומכה לאו בר סמכה, והבאי בעצמו כבר אמר, ופה, וזה גם מעוד גמרות, אני מכיר עוד גמרות, שכשמגיעות מסורות לבבל בשם רבי יוחנן, הגמרה עסוקה בשאלה, האם המסורות האלו מאמנות, למשל בברכות בדף למתחת עמוד ב' בסוגיית שלקות, יש שם מסורות שונות בשם רבי יוחנן, האם מברכים על שלקות שהכל לא בורא פרי אדמה, ושם קם אולה ואומר רבי בנימין בר יפת מול רבי חייא בר אבא, זה שיבוש גמור. כלומר, כל פעם שזה רבי בנימין בר יפת, הוא לא חוזר על השיעור, הוא לא מקשיב, הוא לא יודע מה רבי יוחנן אמר, רבי חייא בר אבא יודע לדייק. יש גמרא כזאת גם בברכות בדף למד ג' על מסורות בשם רבי יוחנן לבדלה, וגם פה הוא אומר, אתה שמחת על העידות של רבי יצחק סומכה, אבל הוא לא בר סמכה. אותו דבר הוא ממשיך, אבין ישנו בחזרה, יצחק סומכה אינו בחזרה. יש ברש"י שני הסברים, מה הכוונה ישנו בחזרה? או הכוונה שהוא חוזר על הלימוד, או הכוונה שהוא נמצא כל הזמן בבית המדרש, אם רבי יוחנן חוזר בו אז הוא יודע שהוא חוזר בו, כן? אבל בכל מקרה, רבא אומר, איך אתה סומך על מסורת שמביא אותו אדם שאיננו מהימן? ועוד אומר רבי יוחנן, אימר דפליגי לעניין מילה בנישואין מי פליגי. כלומר, כאן רבא מעלה על דעתו את האפשרות שבנישואין רשב"ג מודה לרבי. וההסבר פשוט, למה שנבדיל בין מילה לנישואין? גם נראה בהמשך שזה הפוך, אבל...
אפשר להגיד הפוך.
אז, לא, אבל למה במילה רשב"ג יגיד למול את השלישי, ובנישואין הוא יגיד אל תתחתן עם אישה שמתו לשני בעלים? כי יש מצווה למול, זאת הסיבה. כלומר, מה המילה יוצא דופן מכל מה שלמדנו, מהסיבה הפשוטה שיש מצווה למול. למה? אני חושב, אני בתור רב, שבאים אליי בשאלות, לפעמים הלב שלך נקרא להגיד לאנשים כל מיני דברים, אבל להגיד לאישה שכבר מעלה שני בנים ומתו, להגיד לה, תמולי את השלישי, זה, אני מניח שהלב שלו היה קרוע. אבל יש מצווה למול. לכן במילה, למה רשב"ג מחכה עד הפעם שלוש פעמים? כי יש מצווה. לעומת זאת, בנישואין, מה רשב"ג יכול להגיד? מה, אתה משוגעת? מה, אתה רוצה למות צעיר? כאילו, למה אתה מסכן את עצמה? אל תתחתן איתה, יש עוד אלף נשים שאתה יכול להתחתן. כאילו, זה לכאורה ההסבר שהוא אומר, וכאן עולה בגמרא האפשרות שרשב"ג יודע לרבי, אומרת הגמרא לא, אומרת הגמרא, הנה הם חלקו בשניהם, אומרת הגמרא, והתניא ניסית לראשון, וזה עוד פעם התוספתא בשבת שהקראתי קודם, ניסית לראשון הוא מת, לשני הוא מת, לשלישי לא תינשא דברי רבי, רשב"ג אומר לשלישי תינשא, לרביעי לא תינשא. יש לנו כך, הגמרא אומרת לנו, זה הולך לכל אורך הדרך, המחלוקת הזאת. מחלוקת שיטתית, כרגע ראינו בשלושה תחומים. באקרות, בהימופיליה, במילה ובקטלנית. עכשיו הגמרא עושה את אותו ברור שהזכרנו קודם, וזה השאלה של מצאתי סדרה חשבונית, עשיתי קביעה סטטיסטית, אבל אני חייב לשכנע את עצמי שהנתונים הם אכן רלוונטיים. ועל זה שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, בישלמה גבי מילה, איקה משפחה דרפי דמה, ואיקה משפחה דקמי דמה. כן? בתרגום לעברית מודרנית, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו גן. זה מה שהם אומרים, מבינים את זה. הלאה. הייתי אומר, גבי עקרות, אני גם מבין. אולי יקר, זה יכול להיות. אלא, שואלת הגמרא, נישואים, מה הייתה אמא? בסדר, אז מתו לה שני בעלים. אז מה? אני חוזר, אם היא לא רוצחת אותם, אז למה נפחד? כאילו, אולי, מתו בגללה, אנשים לא מתים מכל מיני סיבות, כאילו אולי אחד מת מסרטן. בימי קדם, אנחנו מיד נקרא תשובות של הרמב״ם. ואני אומר, אנשים מתו בגיל 25, 30, כאילו, באמת, גם המציאות הזאת, שאפשר להתחתן כמה פעמים, ככל שאנשים מתים מכל מיני מחלות, בכל מיני גילאים, האפשרות מאוד גבוהה, כן? מאוד, כן? כאילו, מה? אז אומרת הגמרא, תראו את ההסבר. אומר לרב מותחה לרב אשי, אחרי אמר, אבימי, מהגרוניה, משפי דרבונה, מעיין גורם. ורב אשי אמר, מזל גורם. כן? מה זה מעיין גורם ומזל גורם? אז אומר רשי, אני מקריא את זה. אין רשי על זה, אין רשי על זה, אוקיי? אז יש ראשונים אחרים, אבל מעיין גורם אומר שכנראה המגע המנית, יש איבה משהו, עכשיו פה צריך להיכנס לאיך שהם תפסו נשים, כן? אני מבקש מחילה, ואנשים היו נחשבות קצת מחשפס, כן? חלקם. יש בה משהו, המעיין גורם אומר, המגע הייתה.
ספר,
זה יכול להיות מחלות מין, אבל משהו בא, הורג, כלומר, זה שיש קרבה גופנית איתה, זה כנראה. הקרבה הגופנית, מחלות, זה מה שהורג אותם. אני לא יודע, אם הם היו באים עם מכתב מרופא, ונראה, הרב זאבין מסכם את זה. אם היו יכולים לשכנע שמתו ממחלות אחרות, אז לא, זה לא בגללה, אבל לא ידעו בדיוק את סיבת המוות. חשבו, אולי יש משהו בקרבה הגופנית. מזל גורם הוא בלי קרבה גופנית, כן? מה זה מזל גורם? אז מיד אני אקרא לך מה הראש אומר, אבל תראו, אומרים את זה בבירור מהנפקמינות שהגמרה נותנת, כי מה אומרת הגמרה? מהי ביניו? איקה ביניו דארסה ומית. אז הם היו נשואים, אבל לא היה שום מגע ביניהם, מגע מיני לא היה ביניהם. אינמי זה נפל מדקלה ומית. הוא סיבת המוות ידועה מדבר אחר, הוא נפל מדקל, אז מה, זה לא, היא לא מת בגללה, כן? היא לא הפילה אותו מהדקל, כן? אז אם אני אומר שמזל גורם, אז בשני המקרים האלה היא עדיין קטלנית. לעומת זאת, אם אני אומר שמעיין גורם, אז היא לא הרגה אותו בשני המקרים האלה, ולכן אפשר להתחתן איתה גם פעם נוספת, ולא לפחד, ולא לחוש, כן? שמה זה בדיוק מזל גורם? יש פה צליל של הצטגנינות, צריך להגיד את האמת, נכון? אני צודק? כן. לא צריך להתפלא שהאמינו בזה. גם היום יש כמה אנשים שעוד מאמינים בזה. מי שלא מאמין לי, שיראו שיש מדור הורוסקופים בעיתון. כנראה מישהו מתעניין בזה, כן?
אין מזל לישראל.
אוקיי, אז פה מה בעצם אתה לוקח אותנו? לוקח אותנו לפרשייה מסובכת, והיא עולם האמונות והדעות של רבותינו, והאם יש משהו בכוכבים, מזלות, כן? אנחנו יודעים שהעולם אז, ההסתגנינות נתפסה כמשהו רציונלי, כמו אני רוצה להסביר את זה היום, שמישהו מנהל את חייו לפי חרטומים או לפי כל מיני הסתגנינים, חושבים שהוא גם לא רציונלי. תלך למדענים, לפרופסורים, לא יודע מה. אבל בימי קדם, אלו הפרופסורים, אלו האנשים שמבינים איך העולם מתנהל, כן? כאילו יש איזו חוקיות שהעולם מתנהל, כן? והם יודעים להסביר אותו, כן? עכשיו, בגלל העדר של המדע האמפירי, שיודע להסביר דברים, אז הסברים כאלה יותר תופסים, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, יש בזה גם דעות שונות מבין הראשונים, כן, הרמב״ם, ברכות עבודה זרה, אתם מוזמנים לעיין. בואו נראה מיד מה הוא עושה עם הגמרא הזאת. אבל הרמב"ם בהלכות עבודה זרה אומר שכל ההסתגננות זה הבל אחד גדול, והסיבה שהתורה אסרה את זה, זה בגלל שזה הבל, כי התורה מזוהה עם החוכמה, והפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך אוסר לחשוב שיש בזה ממש, זאת הכוונה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לעומת הרמב"ן שאומר שיש בזה ממש, רק שהקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל ישירות, אז הוא יכול לשנות את זה. ולא צריך להיפלא שיש פה כזה מושג מזל. אני אקריא לכם מה כותב הראש האשכנזי. באשכנז האמונות ודעות היו יותר עממיות, נגיד, כן? פחות רציונליסטים ממה שנראה תכף ברמב"ם. אז באשכנז כותב הראש בתשובה, לא להיעלב באגף הזה, אוקיי? האם יש גבר קטלן? מה אתם אומרים? מתה לו אישה ראשונה, אישה שנייה, האם לפחד להתחתן איתו? אז כותב הראש, אני קורא, זה נפסק, זה מובא בשולחן ערוך. אבל שאלו אותו, מי שנשא שתי נשים ומתו שתיהן מן ההיריון? אם יש לחוש שהוא קטלן, כיוון שמתו שתיהן מיתה אחת, וכנראה השואל חשב כי זה אותו סיבת מוות, ולא יישא עוד אישה. תשובה, אומר הראש, אם איתה דמידה זו נוהגת באנשים כבנשים אי אפשר, שלא דיברו חכמים בזה. כיוון זה צורך חיי נפש שהוא היה להם להשגיח על נפש האישה כעל נפש האיש. והוא מסביר, לקים לו לחכמי התלמוד, שהמידה הזו אינה נוהגת אלה בנשים, מטעם למעיין גורם, וטעם זה לא שייך באיש, בתשמישו ימית האישה, ולא שייך באיש טעם דמעיין, וחינמי לטעם דמזל גרם, נראה לי דאישה מזלה רע שאנשיה מתים, ודבר זה תלוי במזל. כי, עכשיו הוא מסביר, תשמעו מה הכוונה מזל. כי חיי אדם או פרנסתו תלוי במזל. אם נולד בשעה שיש לו להיות עשיר או אני, כלומר הוא מבין מזל, הכוונה איך תתפרנס. ועכשיו הוא אומר, מה ההבדל בין איש לאישה? שאיך איש מתפרנס בימי הביניים? עובד, איך אישה מתפרנסת? מתחתנת עם מישהו שעובד, כן? הוא כותב את זה. והאישה כלואה בבית, ראש, ואינה יכולה להתפרנס על ידי עצמה, אם לא שהבעל מפרנסה. אבל מה אני רואה? שאם הבעלים שלה מתים, ונגזר על אישה זו שימותו בעליה, כדי שתחיה כל ימיה בעוני, ואין מי שיפרנסה. כנראה, למה הבעלים שלה מתים? תשאו מה הראש אומר. והקדוש ברוך הוא החליט שהיא צריכה להיות ענייה.
זה מאוד מביך.
זה מאוד מביך, אני יודע. אני יודע שאני מוקלט. אני מקליט. אבל אני, פשוט אני מקריא את הראש.
הקדוש ברוך הוא אומר הפוך, בתחילת כתובות. אני יודע מזל גורם, מזל של האיש גורם בנישואין, הפירוש של הנישואין.
כן, אוקיי. אוקיי. אבל אחר כך, זה מה שאומר הראש. ולכן אומר הראש, היות והקדוש ברוך הוא החליט שהיא צריכה להיות ענייה, ולא יהיה לה מקור פרנסה, אז היא אסור שיהיה לה בעל. כך הוא כותב. ולכן, אבל לכן הוא אומר, טעם זה לא שייך באיש, כי הוא מפרנס את עצמו, ואין פרנסתו על ידי אשתו. אבל אין לפרש שנולדה אישה באותו מזל שימותו בעליה, כלומר, שזה איזה הכוכב נוגה או משהו. הוא אומר, זה לא יכול להיות. למה? זה לא מצינו זה בגמרא שיהיה תלוי במזל, אלא או עשיר או עני, אורך ימים וכיוצא, אבל להמית אחרים אינו תלוי במזל. המזלות לא הורגות, אבל אני רואה שאתה לא אוהב את זה, ג'ודי. אני מצטער, לא התכוונתי. אז עכשיו אני הולך לתת לך את הצד השני של המטבע, קודם כל בראש, ואני גם נקרא את הרמב"ם. קודם כל נתחיל בראש. אתה באמת רוצה שלא רק שמסכנה האישה שמתו בעליה לא תתחתן, גם איש שמתו נשיו לא יתחתנו? אתה באמת רוצה, כאילו, עזוב עכשיו את המזל, איך שהוא מבין את מקום האישה, אבל בסופו של דבר, מה הראש עשה? הוא מצמצם את האיסור על להתחתן. זה מה שהוא עושה, נכון?
גם הבעל יכול להיות, נניח בעל שהוא גדול והאישה היא קטנה, אבל זה בעל גדול, זה לא יכול להיות
בגלל הגילה. זה נכון? בכל מקרה ברשותכם, בואו נראה איך הרמב״ם טיפל בזה. הרמב״ם הרי הוא שילוב מופלא, הוא גם רופא והוא גם רציונליסט והוא גם בעל תלמוד. אז איך הרמב״ם לומד את הסוגיה הזאת? אני רוצה להזכיר, הסיפור של קטלנית הוא הכי חלש מבחינה סטטיסטית, כי לא לגמרי, אנחנו לא לגמרי מבינים למה זה שהם מתו אומר שהיא מסוכנת, נכון? זה הכי חלש מבחינה סטטיסטית. שנית, כל הסיפור הזה של מזל ומעיין, הרמב״ם יצטרך לשאול את עצמו היטב מה זה, אז בוא נראה מה הרמב״ם עושה. במשנה תורה, הוא מביא את זה בהלכות איסורי ביאה, תמיד כדאי לראות איפה הוא מביא את ההלכה. אז היא נמצא בהלכות איסורי ביאה עם המלצות, עם מי להתחתן ומי לא להתחתן. למשל, ההלכה הסמוכה לזה הוא שעם הארץ לא התחתן עם בת כהן. אז ליד זה הוא מביא את ההלכה הזאת. זה לא נמצא בהלכות סכנות. כלומר, אם זה בהלכות סכנה, איפה זה צריך להיות? בהלכות דעות. כלומר, אני מצפה שרמת ההמלצה תהיה כמו האלה שלידו. כן? והוא כותב יותר מזאת. אישה שנישאה לשני אנשים ומתו, כותב הרמב״ם, השלישי לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. אז הרמב״ם כותב שאם היא התחתנה, היא לא חייבים לגרש אותה. יותר מזו כותב, אפילו נתקדשה יכנוס, שיקח אותה, שיתחתן איתה. ושם חלק עליו הראש בכתובות בפרק ד' סימן ג', שם כותב הראש, יראש, כופין אותו להוציא. אותו ראש, למה כופין אותו להוציא? אז יש לו הסבר פשוט. וחמירה סכנת ואיסורה, זה מסוכן להתחתן איתה. אז ברור שהם מוציאים דברים דומים, גם כותב הריטב"א בסוגייתנו. כן, כותב הריטב"א, אני מקריא, מסוגייתנו, ובניסויין אף על גב דבי למין צווית את הקטלנית. הוא מאוד מצא חן בעיניו, הוא אומר, אני לא מפחד, או אני רוצה אף על פי חן, לא משנה. ובלי זוג בנפש, לא שבקין עלי, דה איסור הוא, ובכלל שופך דם האדם באדם. ויש פה ודאי אסכולה בראשונים, שמשוכנעת, שזה מסוכן, ואסור לעשות את זה. אבל הרמב״ם כותב, אם נעשית לא תצא. וכבר הרשב"א חיפש את המקור שלו בגמרא. וכתב הרשב"א, רק אני אקריא לכם מה שהוא כותב. זה בחלק ג' סימן שין סמך ד', כותב הרשב"א, כסף משנה מביא את זה. חזרתי על כל צדדיי ולא מצאתי מקום שיסמוך הרב זל בזה, זולתי שאני מדמה, אולי שמח על מה ששנו סתיו לא תינשא, ולא מסיים בה, ואם נשא תצא, או ששמח על מעשה דאביי. דאף על גב שהיה סבור במיטה פליגיה ולא בנישואים, ועל כן נשא, מכל מקום, השמע דרב יוסף רבי וכן רבא רבי פסקו הלכה כסתמה בנישואים, אפילו אחי לא גירש אחר שנשאה וכו'. אבל האמת היא שהכל מתבאר משתי תשובות של הרמב״ם, בעיקר אני אקריא לכם פה, אקריא לנו פה תשובה אחת פשוט מדהימה. זה פשוט הרמב״ם סימן רשות ח', שם הרמב״ם נשאל על מקרה שיש שם מקרה בתוך מקרה. יש שם יבמה שנפלה ליבון, והיא לא רוצה להתייבם ליבם הזו, לא רוצה חן בעיניה, וזה הופך להיות מקרה של מורדת. האם יש לדין מורדת או לא? הבעל הרי בעלה מת, גם בעלה קודם מת, אבל הבעל השני שלה שמת. אז יש פה מורדת ואישה שקטנית. זה מובן? זה המקרה. אחלה מקרה, נכון? אז תשמעו מה השאלה שמובאת לרמב״ם. אז יש כאלה שאמרו, היא לא מורדת. למה היא לא מורדת? כי ממילא אסור לייבם אותה, כי היא קטלנית. כן, אני קורא לכם את מה שהשואלים חשבו. משום שלא רצתה להינשא, היינו מונים אותה. וחיזק דבריו בפסק דין שמצא לאחד החכמים הראשונים ז"ל, שהיבמה כשהיא מוחזקת ונפלה על היבם לא תתייבם, לאומרם, נישאת לראשון ומת לשני ומת לא תנסה לג' משום ספק נפשות. אז השואל חושב כמו הראש והריטב"א, שזה פיקוח נפש להתחתן עם קטלנית. הוא כבר מצינו שהוא דוחה מילה, הנה זה, אז רואים שזה ספק גמור, הסטטיסטיקה זה צריך ממש למות מפחד מסטטיסטיקה, כן? שמה לבנה ראשון ומת, שני ומת, כל שכן שיתחה היבום. אבל השני אמר, לא מעניין אותי. היא מורדת, אז היא מורדת. ומהם מי שיאמר, איני מבדיל בין היבמה, תהיה מוחזקת או לא תהיה, והיא נמנעת אינה היבום, הרי היא מורדת. וזה עונה הרמב"ם, תשמעו איזה מילים של זהב. תמה אני תמיהה גדולה על תלמידי חכמים יקרים עסוקים בתורה תמיד, שיסתפקו עליהם מדרגות האיסורים על זאת המידה, ולא יבדילו בין האסור מן התורה למה שהוא אסור מדבריהם, ולמה שהוא מגונה בלבד ואין איסור בו. ויותר תימה בשאלה הוא השוואתכם ספק נפשות הבא בידיים שדוחה מילה וספק נפשות שחוששים לו על דרך הניחוש והכישוף והדמיונות והדימויים אשר במקצת הזמנים יקבלו פעולתם הגופות חלושי הבניין. הצרם הוא אומר, אין בכלל איסור להתחתן עם קטלנית, זה לא פיקוח נפש, זה לא מדעי, לא הורגת אותם, זה על דרך הניחוש והכישוף, אבל תשמעו עוד. אך לא ביור אלו העניינים הוא כוונת התשובה, אלא דעתנו שזאת המוחזקת מגונה שתנסה לשאר האנשים. הנה, הם דיברנו קודם על המומים שעושים סחר מומים אצל החרדים. אבל לא מקום ראשון ברשימת השידוכים, זאת הכוונה. מותר להתחתן איתה. כך אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם, שזאת המוחזקת מגונה שתנסה לשאר האנשים, אבל אין איסור בזה כלל. ואין הבדל בין אדם שאיסה מוחזקת או יוכל מקישה דעשר גנה וכיוצא בזה. זה פשוט משהו שלא לא יפה לה, או לא, לא, לא ממליצים לך לעשות אותו. לא עובר את זה. בהלכה למעשה, תראו מה הוא כותב, אצלנו בכל ארצות אנדלוס תמיד. שימו לב, הוא אומר, אצלנו אנדלוס, הרמב"ם עוזב את אנדלוס שהוא בן 10. אבל את זה הוא כותב במצרים כנראה 40 שנה אחר כך, אבל אצלנו באנדלוס, כן, זה כמו מזכיר לי, סבתא שלי עליה שלום, עזבה את ליטה בגיל 28-7, והיא בגיל 80 הייתה אומרת אצלנו בליטה. זה אותו דבר. אז הוא אומר כך, שימות לאישה בעל אחר בעל מספר בעלים, היא לא תימנע מלהינשא. בייחוד שהיא בשנות הבחרות, אז יכול לקרוא לבחורה בת 18, בת 22. זו עכשיו כל ימיה תהיה אלמנה. בגלל ההפסד שיש לחשוש בזה. וכבר מצינו, אומר הרמב״ם, שחכמי התלמוד התירו לעבור על איסורי הנאה ושחררו ארמתה עד שלא נשאר מכשול לפריצים. ואיך נסכן אנו בבנות ישראל לצאת לתרבות רב, תבינו, אישה שלא יכולה להתחתן, אז מה היא תעשה? היא תהיה צדקת כל ימיה. היא תצלת, היא יכולה להתפתות למוסלמים, לזנות, מי יודע מה, כן? כולם מכירים את המוטיב של האלמנה בשחור אצל התרבויות שונות, כן? אומר, עדיף תתחתן עם יהודי טוב, מה הסיפור? הוא אומר, ותכלית המאדרים אצלנו היא שלא נקדש למוחזקת, אני לא תגיד שידוך לבן שלך וישר תביא למוחזקת, אבל תראו מה הוא אומר. לדמוז לה, אפילו לעודד אותה למצוא שידוך, כותב את זה במפורש, אלא לומר לה בפירוש, אם תמצאי מי שיקדש אותך, כאילו, תמצאי שידוך, כאילו, אולי לא ממליצים אותך ברשימה, מקום ראשון, אבל אומרים לה, תחפשי חתן, הרי אנו לא נחייבו, אלא הדבר, אלא בך, והיו האישה עם חתנה מערימים, שיקדשו, יש פה איזה בעיה בטקסט, שיקדשו בשניים באלמה, ואז תראו מה הוא אומר, אתם ביניכם תסגרו שידוך, ואז תראו מה הוא אומר, ואחר כך היא באה לביתי, וכותבים לה כתובה, ונכנסים לחופה, זה הרמז שלו במשנה תורה, שמה הוא כתב, שאם הם התארסו, נכנוס, הוא אומר להם בעצם, תעשו קידושים, לא דרך הרבנות, מה שהוא כותב, תעשו קידושים, ואחרי זה אנחנו נרשום אתכם ברבנות. והוא מוסיף ואומר, וכותבים לה כתובה, ונכנסים לחופה, ומברכים אותה בית דין שבע ברכות שלה, הואיל ונתקדשה, כך עשה בית דינו של רבינו יצחק הרב ז"ל בעל ההלכות, וכך בית דינו של רבינו יוסף הלוי תלמידו ז"ל, וכך עשה כל מי שנמשך אחריהם, וכך הורינו אנחנו, ועשינו במצרים, אז באנו אליה. זה היה חד משמעי. במשנה תורה זה מאוד עדין, זה רק אם ניסית לא תצא. אבל כאן הוא כותב מפורש, זה מדיניות, והוא מסביר את המדיניות. ראשית הוא לא חושב שיש איסור להתחתן עם קטנים. סטטיסטית זה לא בונה על כלום לדעתו. היא לא הרגה אותה, היא לא... זה ניחוש, כישוף, זה יכול להיות שיש כאלה חלשים, אבל לא מעבר לזה. והוא גם אומר, צריך לראות תמיד את הצד השני של המטבע. אם אתה אומר על אישה שלא יכולה להתחתן, בוא אני רוצה לחזור להבדל בזה לבין המקרים ולמקרה האחר. מה קורה בהכרה? היא יכולה להתחתן. אומנם מוגבלת, זה נכון, לא נעים, אבל היא יכולה להתחתן. אבל הקטלנית לא יכולה להתחתן. אז מה אתה אוסר על בן אדם להתחתן? על אישה להתחתן. עכשיו זה עולה בעוד תשובה של הרמב״ם, שזה באמת תשובה מזעזעת, בסימן תדווה פשוט הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם מתאר מקרה של אישה שגם שהייתה נשואה פעמיים, אני אקריא רק חלק מהפרטים, כי זה ארוך, אבל אישה שניסה לאיש ששהייתה איתו זמן רב, ונפטר והניח בן זכר, וקרה כאשר נפטר שבן הלך אחרי אביו, וניסה האישה הנזכרת לאיש אחר, ושעה עמה שנים ולא ראתה ממנו טובה, וקרו ביניהם מריבות הרבה, והיא ניסתה לצאת מהנישואים האלה, אז מה היא עשתה? בעצם שחט אותה. אז מה היא עשתה? תשמעו, וקנתה מידה בידים יפגות עצמה במרוחרה וכתובתה. כלומר, היא בעצם הבטיחה לו שיתוותר לו על הכסף, אלא רק תיתן לי להתגרש פה, לצאת מהנישואים האלה. מה קרה? נובל. כאשר ראה הבעל שפדדה עצמה במרוחרה וטבע הגירושים, אז הוא פשוט ברח לה. השאיר אותה עגונה בעצם. יצא מבלי להודיעה ונסע בו ביום, אתם יודעים מה קרה לו? חלה ונפטר. עכשיו, המשעה המסכנה הזאת לא קיבלה גט מבעלה, שדד אותה מכל כספה, והיא גם הפכה למה? לקטלנית. היא קטלנית מבעל שברח ממנה ששנה אותה, אבל היא קטלנית, כי שני בעלים מתו, נכון? היא באמת הורגת את הבעלים שלה, כן? והוא מחל מת בחוץ לארץ, הוא ברח ממנה, כן? אבל היא הרגה אותו, כן? ואז הוא מרמה מתאר פה את התסבוכת שהיא נכנסה. היא מצד אחד לא יכולה להיות מבעלי החוב שגובים את הכתובה מנכסי בעלה, כי הוא לא גירש אותה, כן? אין גט. והיא ויתרה על הנכסים, ואז היא נכנסה לשבר כלכלי, פשוט הפכה להיות חסרת כל, גם קטלנית, גם חסרת, ופה אותם גורמים של הראש, שלא אהבת, עכשיו תראה איך זה נכנס, איך נציל אותה, אם היא תוכל מה לעשות, התחתן, אז הרמב"ם פה מתאר, כן, איך, אני לא קורא את פה כל הפרטים, אבל הוא מתאר, איך היא באה לבית דין, כן, בא מישהו שהסכים להתחתן איתה, אחר כך בא מי שביקש נישא אלמנה לאישה, והלכה אצל בית דין, נשאול אותם היצע על זאת, ומנרוע מן הנישואים, בית דין אמרו, קטלנית, אסור להתחתן, ואמרו לה, את קטלנית, שהרי נפטרו עם אך שני בעלים, ונשארה אישה במצוקה, ואלה הימים הקשים של רעב, הוא מתאר, לא יכלה ליטול דבר מן הקרקע שהניח בעלה להתפרנס בו, ולא יכלה להינשא לאיש שיזון אותה פרוסה של פת, היורנו, הדרתו הקדושה, אם יש לאישה מוצא להינשא. ועל זה כותב הרמב״ם תשובה קצרה וחדה, אם מקדשנה מישהו בפני שניים תופסים הקידושים, אותה עיצה בדיוק, ויכתוב לה אחר כך כתובה בבית דין ותינשא בבית דין, וראוי לה כל ואי לה עניינים, ושיעמיד הדיין פני מתעלם מהם בגלוי, לפי שהדקדוק בזה העניין הקל מבין עניינים חמורים מאוד. חתב משה, אתה רוצה להחמיר בקטלני, אתה הורס את החיים של אישה. אתה חייב לראות את התמונה המאוזנת, שאני רק אשלים, שזה גם צריך לצרף לדברי הריבש, ריבש הוא 114, שמצדד בדברי הרמב״ם, שקטלנית יכולה להתחתן, ובטח לא צריכה, שלא צריך להוציא, והוא גם אומר, ונשמעו על כל הסטטיסטיקה, כל מה שנאמר פה נמצא פה, וקטלנית כותב, אין הסכנה ברורה, אלא שאנו חוששים לה, כיוון שהוחזקה, הוא לשון הכתוב, הוא מביא את ערבונת. כי אמר, פן ימות גם אחיו. כן, אבל הוא אומר, זה לא ספק כזה שסכנה, וגם הריבה ככה פוזק, ככה שסיכומו של דבר, אני מסכם. עד עכשיו מה ראינו? ראינו שיש פה שרשור של כמה מקרים, אבל לפחות בדברי הרמב״ם, הוא מוציא את הקטלנית מתוך הסיפור הזה, מהסיבה שאין נתון סטטיסטי ברור שאכן מסביר למה הם מתו. אני לא מצליח באמת לשרשר אותם, דהיינו, נכון שמתו לה כמה בעלים, אבל זה לא בהכרח פשוט שהיא הרגה אותם. והרמב״ם כאמור אומר שיכולה להינשא, צריך להבין את המחיר שאי אפשר להינשא, וכפי שראינו גם הוא חושב המזל ומה היה. אני רק אוסיף פה, מי שפה רוצה להעיר קודם? לקבל את התשובה או שאתה רוצה להעיר?
זה קצת לא מובן למה במשנה תורה הוא לא כתב את יותר אולי זה השנים, אבל אני לא יודע מתי הוא כתב את התשובות.
אתה נכנס פה לסבך באמת מעניין של היחס בין תשובות הרמב״ם, שם הוא מתגלה כמנהיג ציבור, כדיין בפועל, לבין משנה תורה שהמטרה שלו היא להיות הקנון של ההלכה ולתמצת את ההלכה כפי שהיא מופיעה במקורות ההלכה היסודיים. יש עוד ועוד ועוד תקנות שהרמב"ם מתקן שיודעים עליהן מהתשובות, אפילו תקנות מהפכניות שאין להם זכר במשנה תורה. אני אתן לך דוגמה, למדנו אותו בבית הכנסת בקיץ בשיעורים במנחה למעריב. הרמב"ם תיקן תקנה מהפכנית בקהיר בסדרי התפילה, כשהוא ראה שמדברים בחזרת השץ, הוא ביטל את תפילה ולחש, רק חזרת השץ. כן? הוא גם כותב דבר שאני נר לרגלי, שתדעו. הרמב"ם כותב שתלמידי החכמים מדברים בחזרת השץ, כי הם התפעלו תפילה ולחש. אז עם הארץ שלא התפלל תפילה ולחש, חייב לשמוע את חזרת השץ, אבל הוא רואה שהתלמידי החכמים מדברים, אז הוא לומד מהם. אני למשל מקפיד, שאני לא מדבר בתפילה, לא מדבר גם כשמותר, למה? יראו אותי מדבר, יראו את זה, לא ידעו, עכשיו מותר, מה רב מדבר? מותר לדבר. אז זה שאני לא מדבר לא עוזר, ממשיכים לדבר פה נורא והיום, כן? כאילו, יש לי תלונות מלמעלה, תלונות, האגף הזה, רציתי לשבת בו, אחרי שאבא נפטר, כי אני צריך לעבור מקום. אמרו לי, לא, לא, פה, לא רוצים שתשב פה, כי פה מדברים. אמרתי, זאת הסיבה שאני רוצה לשבת שם. בסוף התפשרו איתי על שם, בסדר. אבל, לא, אבל צריך לדעת, הרמב"ם אומר, רואים איך אתם דרך כלל מתנהגים, מחכים אותם. זה נותן לגיטימיזציה לדברים פסולים, גם אם אתה עושה אותם נכון. ואנשים לא יודעים את הנתונים האלה. עכשיו, אין איזה זכר במשנה תורה. כתב על זה קצת פרופסור בלינשטיין בספר שלו התפילה. אבל הרמב"ם במשנה תורה, כשמבינים את מטרת הספר, זה קצת נותן תשובה לדבר הזה. כי משנה תורה הוא לא חיבור עליך פרקטי, הוא לא נועד להיות ספר שתן לך תמצית של... משנה תורה, הרמב"ם מסביר את זה באחד מהאגרות שלו, נועד להיות מעין המשנה. הוא נועד להיות החיבור הקנוני של ההלכה. והרמב"ם כאילו נזהר מלהכניס את התקנות שלו, את ההנהגות שלו, למרות שאתה צודק שהוא היה קצת יותר להרחיב, אבל אחרי שאתה מכיר את התשובה ואתה קורא את הדקות של הלשון ואתה מבין, הרי אני אומר את זה בצורה הבאה, למה אמור לסכם את מה שמופיע במקורות חז"ל? יש לנו מקור ברור שאומר אם היא התארסה שיכנוס, ראינו את זה באיזשהו מקום בגמרא, זה כתוב. אז מאיפה, למה הוא הכניס את החצי משפט הזה? זה מה זה? זה ארבע מילים, אבל למה? הוא רומז לזה. כלומר, אתה יכול, זאת אומרת, אתה צודק שמי שלא ידע את התשובות אולי לא היה מרגיש איזה מהפכה יש פה, או איזה עניין יש פה, כן? אבל אני אגיד לך, שאתה מסתכל במגיד משנה על אותה הלכה, מגיד משנה אומר, היות והגמרא אומרת שיש נפקמינה בין מעיין למזל. מה הנפקמינה? הנפקמינה הוא...
נפל.
והרמב״ם לא כותב שיש הבדל בין המקרים, סימן שמה הרמב״ם פוסק? כמו מזל, כך הוא כותב. כי לו היה פוסק מעיין, היה צריך לכתוב שאם הוא נופל מעץ. אבל לא קלט המגיד משנה, כי הוא לא הכיר את התשובה הזאת כנראה. כסף משנה פרקן מכיר את התשובה. אבל המגיד משנה לא הכיר את התשובה. הוא לא קלט שהרמב״ם לא פסק את מזל, כי הרמב״ם באמת לא פוסק שאסור להתחתן עם קטלנית. המיקום, הניסוח, הוא לא קולט שהרמב״ם לא פוסק מזל, כי הוא לא מאמין במזל. זה על דרך הניחוש והכישוף, למילים שלו, לא שלי. אוקיי? זה המלצה, זה מגונה. הרמב״ם מסביר, זה מגונה, לא יותר מזה, לא אסור אפילו, זה מותר. זה מגונה, לא יותר מזה. זה אומר שבמדרג השידוכים זה לא מקום ראשון, זה הכל, לא יותר מזה. כן, אני ממש אפסיק. סליחה? אני לא יודע, זה צריך לבדוק. אני כרגע, אני לומד את הדף הזה, אני לא יודע, אני מסכים איתך, צריך מבט יותר רחב במה שרב שמעון שאל קודם. אבל זה מאוד מאוד ברור מה הרמב"ם עשה פה עם קטלנית. מה שאני ברשותכם אוסיף, ובוא נשאיר לפעם הבאה את הפסיקה, יש פה נושא גדול בפסיקה, שאז נעסוק בשאלה של עזרא, והיא מה יסוד המחלוקת. כלומר, עד עכשיו ראינו שרשור, מה שאני אגלה בפסיקה זה שמתחילים מה לעשות? להפריד. ואז אני צריך להבין מה יסוד הדין. אני רק אוסיף שני דברים. ראשית, שהרב זבין מביא באותו מאמר על התורשה, האם אומרים החיות מחזקות בקטלנית? אז הוא מביא מהברכי יוסף, כלומר, האם זה עניין גנטי? אומרים מהברכי יוסף, זה תלוי במעיין או במזל. יש גנטיקה במעיין, אין גנטיקה למזל. כך הוא מביא בשם הברכי יוסף. והדבר הנוסף, שכדאי לחשוב עליו לפעם הבאה, זה אם הרמב"ם מוציא אותנו מקטלנית, גם במילה הוא מוציא אותנו, שתדעו. שכן, מה כותב הרמב״ם בהלכות מילה? הרמב״ם פוסק, אני אקריא וזה נסיים. הרמב״ם כותב, אני מקריא, אישה שמעלה בנה ראשון ומת מחמת מילה שהכשילה את כוחו, וכן מעלה את השני ומת מחמת מילה בין מבעלה הראשון בין מבעלה השני, הרי זה לא ימול את השלישי בזמנו, אלא ממתינים לו עד שיגדיל ויתחזק כוחו. הרמב"ם לא כותב שלא ימולו אותו אף פעם. יש ראשונים שכותבים את זה, התוספות ריט כותב מפורש בסוגיה, שיהיה ערל כל ימיו, יגיד הוא ערל מחמת מתו אחר מחמת מילה. אבל הרמב"ם, הרופא כאן, האחרונים קצת ניסו לראות, אסמך מה הוא אמר את זה, ועיקר מציינים למקרה בתוספתא של רבי יוחנן, של בנתן הבבלי, שאמר להם תחכו קצת, כן? זה הצעבת של הילודים, כן? הוא אמר עכשיו לא מתאים. אבל הרמב"ם פה גם פה, הרי אני חוזר, מצוות מילה זועקת תמול את הבן שלך, אז הרמב"ם פה אומר צריך לבדוק את הבעיה הרפואית ולא מיד לעשות סטטיסטיקות שהן גוררות אותך לא לקיים מצוות. הרמב"ם אומר אם הבעיה היא בעיה של דימומים וזה, אפשר להתחזק ואפשר לפתור את זה. אז גם בקטלנית הרמב"ם בעצם פוסק שזה מותר רק מגונה, וגם במילה הרמב"ם אומר בכל שעה שצריך למול, מי נשארה מסכנה? ההכרה, מסכנה, נשאר, אבל היא יכולה להתחתן, לכן היא לא כזו. זה קשה, אבל היא תצליח, וזה קשה. וחנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא בזכות ישראל, וכך יובל לתורה ומצוות.